ברוכים הבאים לפרק ה-21. 21.
עברנו את ה-20. וואו. ציון דרך.
ברוכים הבאים אז לפרק ה-21 של פודקאסט Why Now, פודקאסט להתפתחות אישית וכלכלית עבור דור ה-Y. אנחנו זמינים בכל האפליקציות, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, ואנחנו יותר ממזמינים אתכם להיכנס, להזמין חברים לקהילת הפייסבוק שלנו ולאינסטגרם שיש בו לייבים.
למה תמיד ביישים?
לא יודעת, אנשים ביישנים. וכמובן ל-Y Fitness, קבוצת הכושר שלנו, שמתחילה עכשיו בתל אביב, שהיא כבר רצה תקופה, ותענוג, תענוג, תענוג. ובאמת, אנחנו הולכים להתעסק הפרק, בעקבות הפרק הקודם שבו עסקנו בביטקוין וקריפטו ומטבעות דיגיטליים, אנחנו הולכים להמשיך ולהתעסק עם בן סמוכה.
נכון.
אבל לפני שנצלל פנים על הפרק ולהסברים, תכירו את דניגל, האיש והאולפן.
אהלן דניגל.
אהלן.
אני רותם גולן, מאמנת אישית ומנהלת שותפויות במכון דרייב, וכאן לצידי האיש המדהים שי ביבס.
שלום, אני שי, כימאי, משקיע בחול ובארץ. וואי, כבר כולם שמעו את זה, כבר 21 פרקים, כבר לא נעים לי.
זה נשמע כמו קבוצת תמיכה של אוהבים אותך, שי.
כן. טוב, אז אנחנו היום פרק 21, הולכים לדבר עם בן סמוכה. בחור שהאמת היא שהקהילה הראתה לי כמה, אני ראיתי כמה הקהילה שלנו חזקה, שקיבלתי ממישהו בקהילה הודעה, תקשיב, הביטקוין עכשיו מטורף, אתה חייב לראיין מישהו למטבעות דיגיטליים, יש לי את הבחור בשבילך, ואז קיבלתי את את הפייסבוק של בן. ואז כבר קראתי על בן, ושמעתי את הפודקאסים שהתראיין אליהם, וככה קראתי את את האתר שיסדת של קריפטו ג'אנגל, ובאמת, קודם כל אנחנו שמחים שאתה פה, ותודה על הזמן.
תודה, שמח להיות פה.
באמת, אנחנו שמחים שהקהילה שלנו מקבלת ידע, בין אם כלכלי, בין אם התפתחותי, מאנשים שפשוט טובים במה שהם עושים. ואני חושב שזה אחד הדברים שאנחנו, רותם ואני, הכי גאים בהם בפודקאסט הזה ובקהילה הזאת, שאנחנו מעניקים לאנשים ידע מאנשים מקצועיים, שיודעים מה הם עושים. והזכרנו את בן, שהוא מייסד של אתר שנקרא קריפטו ג'אנגל, האתר למידע על מטבעות דיגיטליים. הוא כותב טור שנקרא בלוקצ'יין, בלוג צ'יין בכלכליסט. ואנחנו נשאל את בן את השאלות ששאלתם בקהילה, ותודה שאתה פה בן, תודה רבה שהגעת.
תודה רבה לכם.
לולפננו הקאט. ונשמח קודם כל לשמוע, ככה תספר לנו קצת על עצמך, מאיפה באת, איך בכלל נכנסת לעולם הזה של מטבעות דיגיטליים, איך זה בכלל התחיל, כי אתה יודע, זה משהו שאולי קיים מ-2008-2009 פלוס מינוס, אבל מתי הרגיע הרגע שאמרת, וואו, אני נכנס לזה כאילו פול גז?
אז אני בוגר תואר לכלכלה וניהול באוניברסיטת בן גוריון, וזה תואר שכשנרשמתי אליו לא רציתי בכלל להירשם אליו. הרגשתי שאני הולך נטו לסמן וי, וככה זה גם הרגיש במהלך התואר, ולמעשה אחרי שנה וחצי כבר הייתי קרוב לפרוש ממנו.
וואו.
כי פשוט הרגשתי שאני לא ממצא שם שום דבר. ואז קרה ביטקוין, וביטקוין קרה דרך פוקר, אז שיחקתי פוקר, אני קורא לזה חצי מקצועי, כי זה היה על סכומים נמוכים, בכל זאת סטודנט, אבל צללתי לזה פנימה לעולם הפוקר כמשחק יכולת, פוקר כתיאוריה לקבלת החלטות, וחבר פתח לי ארנק ביטקוין, כדי שאני אוכל לשחק גם על זה, וככה למעשה התנהלתי במשך כמעט שנה, עד שאמרתי, אוקיי, בוא נבין מה זה, במה אני מתעסק.
במה אני מתעסק שנה שלמה.
שבדיעבד זה ממש מצחיק, כי בעצם השתמשתי בביטקוין ככסף לפני שידעתי בכלל מה זה. וברגע שהתחלתי ללמוד עליו ולהבין איך הוא בנוי, פשוט נשאבתי פנימה לעולם שכולל בתוכו, אפשר להגיד הכל, טכנולוגיה, כלכלה, מוניטריזם, שזה ההשפעה של כסף, חברה, כי כסף כלול משפיע על כל דבר שאנחנו עושים בערך, פוליטיקה, ויצאתי למסע, יצאתי למסע למידה, שנמשך עוד היום, כן? אני תמיד ממשיך להקדיש לפחות שעה, שעתיים ביום ללמוד עוד דברים, לא רק בהקשר של ביטקוין ומטבעות דיגיטליים, אלא באופן כללי איך זה משתלב בעולם שלעבור אנחנו צועדים, וזהו. זה האינטרו.
מדהים, וככה, איך הגעת ממצב שפתאום, אוקיי, מעניין אותי ביטקוין, אני לומד רגע באיזה מטבע אני כבר מאמר עליו בפוקר, ומשלם איתו בפוקר, למצב שאתה אומר, וואלה, אני רוצה לקחת צעד עוד יותר קדימה, וסוג של לעסוק בזה, להקים איזשהו אתר שהקמת, איך בכלל הגעת, נגיד, למחשבה, לקחת את זה צעד, 20 צעדים קדימה, בוא נגיד ככה.
אז הייתי, במהלך התואר, הייתי קופץ בחופשת הקיץ לחזור לעבוד בבר ובמסעדה, מסעדת שף בתל אביב, צפרה.
איזה פרסום.
כן.
לכל המסעדות שפתוחות.
מגיע לה, מגיע לה. אוכל ממש טעים.
ועכשיו, מבצע, בחסות.
אבל בקיץ האחרון, שבין שנה ב' לג' כבר זה היה כזה חלס, לא בא לי על זה יותר, ותוך כדי כבר הייתי עמוק בשוק הקריפטו, זה כבר היה אוגוסט-ספטמבר 2017, ביטקוין כבר היה מעל 4,000 דולר, התחיל הייפ, והתחלתי להעביר סדנאות בבית. התחלתי להעביר סדנאות לסטודנטים בבר שבע.
שזה אחרי שלמדת, סליחה רגע, זה אחרי שלמדת באופן עצמאי?
לחלוטין.
לחלוטין, הכל לבד. וואו, אותו דידקט.
זה פשוט משך אותי, זה ברגע שמשהו מעניין אותי, לא היה אכפת לי כמה זמן אני משקיע בזה, כי התואר לא עניין אותי, זה היה קל, מהבחינה הזאת זה היה לחכות 3 חודשים, לשחק פוקר בינתיים, מגיעה תקופת מבחנים, עוצרים הכל, לומדים, ממשיכים הלאה, וביטקוין היה פשוט עולם מרתק, הרגשתי ש... אם להגביל את זה לשנות ה-90, שאני לומד פה על האינטרנט החדש, שזה ככה אני באמת רואה את ביטקוין, בתור האינטרנט של הכסף, שאם האינטרנט היה מהפכת מידע ותקשורת, ביטקוין הוא מהפכה של ערך, של איך אנחנו מעבירים ערך בין אדם לאדם, לא רק במה זה ערך, מה אנחנו מעבירים, שלצערי הרב אנשים לא שואלים איך כסף עובד, מה זה כסף, ו... כתוצאה מההשפעות שלו על החיים שלנו, אלא גם מה שזה מאפשר בעידן של האינטרנט, שזה האוטומציות והיכולות לתכנות של כסף והביזור. היכולת, שאנחנו תכף נדבר על זה, אבל שיהיה כסף שלא נתון לשליטתו של גורם יחיד, של בנק מרכזי או של ממשלה, שכשלומדים את ההיסטוריה ומבינים מה המשמעות של כסף שמנוהל על ידי גורם יחיד, מבינים למה צריך את ביטקוין.
מדהים. תראה איזה בן אדם יושב פה. קודם כל, תודה גם על ההפשטה. עשית את זה מאוד פשוט, להבנה. אז קודם כל, תודה על זה. רציתי לשאול, וגם ראיתי ששאלו כאן, גם בקהילה שלנו, תמר שאלה, איך ממירים ביט או כל מטבע וירטואלי אחר לכסף? כלומר, לי קשה ההבנה, כמו כנראה לעוד רבים, איך זה שווה ערך לכסף?
אז ביטקוין כיום נמצא במה שאני מגדיר אותו בתור השלב ההיברידי, שזה השלב שבו המערכת המוניטרית החדשה או האינטרנט של הכסף עדיין חי לצד המערכת הקודמת. שאם שופטים את ההיסטוריה, זה גם כן קרה הרבה מאוד פעמים, בין אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של שטרות הנייר, ולצד מטבעות זהב וכל הדברים האלה. ובאופן לא מפתיע, בגלל שביטקוין ומטבעות דיגיטליים נמצאים בתחילת דרכם, יש הרבה מאוד קשיים, החל מרמת המשתמש, של הבטחת מידע, של להבין מה זה ארנק, מה המשמעות של לנהל את הכסף שלך, ולהיות אחראי על הכסף שלך בעצמך, או כמו שאנחנו אומרים בקהילת הביטקוין, to be your own bank, וזה שלב האינדיבידואל. מעבר לזה יש את שלב הרגולציה, והרגולציה היא כמו כל דבר בחיים שלנו, כאב ראש שנועד להקשות עלינו לקבל חדשנות, ולמנוע תחרות, וכאן זה בא למנוע תחרות מהבנקים. והבנקים מנצלים כל אפשרות שביכולתם, כדי להקשות כמה שיותר על משתמשים, אם הם עוברים למטבעות דיגיטליים, אז להקשות על הדרך חזרה, ובהרבה מהמקרים גם חוסמים אפילו את ההפקדות לרכישה של מטבעות דיגיטליים. אז כן, זה תלוי סניף, וזה תלוי בנק, וזה תלוי סכומים, ויש הרבה מקרים בודדים, אבל הייתה בשורה משמחת מאוד בתחילת החודש, שוועדת חוק, חוקה ומשפט בכנסת אישרה את צו האיסור להלבנתון, שזה למעשה אומר שבגג, אם לקצר את זה, תוך 8 חודשים, לבנקים כבר לא יהיה הרבה תירוצים באמתחתם כדי למנוע מכסף ללכת ולחזור, כי הם יוכלו להסתמך על נותני השירותים הישראלים, שאם לענות על השאלה, זה למעשה דרך הרכישה. יש שני שלבים מרכזיים לרכישת ביטקוין. הדרך הראשונה היא ליצור את הארנק, שזה ארנק היא פשוט תוכנה שאפשר לראות אותה כמו אימייל. אנחנו משתמשים באימייל כדי לשלוח מסרים אחד לשני, ובארנק אנחנו משתמשים בו כדי לשלוח ביטקוין או מטבעות דיגיטליים אחד לשני. וכמו באימייל, שיש לנו כתובת אימייל שאליה אנחנו חייבים לשלוח את המסר, אז בביטקוין יש כתובת ארנק שאליה צריך לשלוח את הביטקוין. וכמו באימייל שיש סיסמה, כדי שאנחנו נוכל לקרוא את ההודעות בעצמנו ולשלוח הודעה בעצמנו, אז בביטקוין יש סיסמה שנקראת מפתח פרטי, שזה כשרואים כמובן את כל הכותרות המפוצצות בתקשורת, על ההוא שאיבד את ה-200 מיליון, וההוא את ה-50, וההוא שמחפש בזבל.
אני כל יום רואה את זה בטלוויזיה מאז שאתה יודע, יש את כל ההייפ מסביב לביטקוין.
כמובן, זה הקליק בייט. זה מה שאני קורא לו ההתעסקות בתפל ולא בעיקר. כי נכון, זה בעשה, ונכון, זה קשוח, אבל גם לא תורכים לספר שכשהוא איבד את הביטקוין ב-2011, זה היה $10, ולא 250 מיליון דולר. אז כשהם מציגים את זה בקונטקסט הזה, זה אומרים כאילו בן אדם איבד את כל הכסף שלו. זה לא בדיוק היה ככה. בכל אופן, המפתח הפרטי הוא למעשה הדבר הכי חשוב כשזה מגיע לביטקוין ולמטבעות דיגיטליים אחרים. כי באופן שהרשתות בלוקצ'יין בנויות, באופן שבו הכסף הזה בנוי, אתה יכול, אם יש לך את המפתח הפרטי, אתה יכול להתחבר מכל תוכנת ארנק שקיימת. אז המפתח הפרטי זה למעשה 12 מילים, בחלק מהארנקים זה 24 מילים. הם נוצרים ברצף שבלתי אפשרי כמעט לשחזר, ולכן זה נחשב מאוד מאוד מאובטח. וזה למעשה הביטקוין, המילים האלה. והארנק זו תוכנה שמאפשרת לך באמצעות המילים לתקשר החוץ הביטקוין. אז זה השלב הראשון, ליצור ארנק.
איך זה ליצור ארנק?
להוריד אפליקציה בטלפון.
אפליקציה, משהו שכל בן אדם.
כן.
אתה לא צריך להיות בן אדם מיוחד, או באיזה פלטפורמה מיוחדת, כל אחד יכול להוריד.
כל אחד יכול להוריד, ככה ביטקוין בנוי. ביטקוין נועד להיות כמה שיותר פרמישנלס, כמה שפחות אישורים לבקש מגופים מתווכים. ומבחינת חוויית המשתמש, היום התחום כל כך התפתח, שבאופן תיאורטי את לא חייבת אפילו לדאוג מהמפתח הפרטי, אבל את לא תשמעי אנשים שבאים עם אידיאולוגיה על ביטקוין כמוני, אומרים את זה וממליצים על זה, משום שבעיניי, אם לא עוצרים לשלב ביניים להבין מה זה ביטקוין, למה הוא נוצר, איך הוא בנוי ואיך הוא שונה מהכסף של היום שאנחנו משתמשים בו, אז פשוט לכו תקנו מניית GBTC, שזה קרן נאמנות שאפשר לסחור בה בבנק, בהשקעות, כאילו,
ב-IRA
או בבורסה, ותחזיקו זה שם, ואז אתם לא תצטרכו להתעסק עם זה. אבל אם החלטתם שאתם עושים את הצעד, תעשו אותו כמו שצריך, תבינו, כי אם להחזיר את זה אחורה, כסף הוא פשוט הבסיס לחיים שלנו. ואנחנו מסתכלים, אם יורשה לי, על הבית זונות שקורה היום בכנסת ובממשלה. מימין ומשמאל, זה אפילו לא משנה, כי לאף אחד מהם לא, אין אותנו בראש מעייניו. ואנחנו רואים עד כמה אי אפשר לסמוך עליהם. אז אני שואל, אם אנחנו יודעים בוודאות שלא ניתן לסמוך עליהם, למה אנחנו סומכים בצורה עיוורת שהם מנהלים את הכסף בצורה טובה, ושבנקים מרכזיים, אלה שנמצאים בעלתה, ושאם אני אשאל כאן בחדר, ככל הנראה שאף אחד מכם לא ידע איך קוראים בכלל לא לנגיד ולא לסגן שלו, למה אנחנו סומכים עליהם בצורה עיוורת, שינהלו את הדבר הכי חשוב בחיים שלנו, שדואג לבריאות ולקורת הגג ולאוכל על השולחן והכל. והתשובה שאני גיליתי לאורך השנים, שזה לא סתם, שיש סיבה מאוד ברורה שלא ירצו שנדע איך כסף עובד, ולמה הוא בנוי כמו שהוא בנוי. והסיבה היא שזה פשוט מטיב איתם. כי כשאנחנו בורים בכסף, הם יכולים להבטיח הבטחות, כמו להעלות את שכר המינימום. מבלי להסביר לנו שכשמעלים את שכר המינימום, זה גורם למעסיקים להעלות את את המחירים, כי מישהו צריך לשלם את זה. אז זה לא, זה אנחנו משלמים את זה. או מחיר למשתכן, או 90% משכנתה, או כל ההבטחות הפופוליסטיות האלה, 750 שקל לכל משק בית. זה, פתאום יש כסף להדפיס מהאוויר. פתאום זה נראה כאילו כסף זה דבר שאפשר בקלות לעשות. ואותי זה מטריף. זה מטריף שכל החיים אמרו לנו שכסף לא גדל על העצים.
גדל על העצים. וואו, מי מאיתנו לא גדל על זה?
והתשובה היא שכסף כן גדל על העצים. פשוט לא בגינה שלנו. זה, ובגלל זה ביטקוין. ואם נחזור לאיך קונים אותו...
רגע, אתה אמרת שצריך להבין. אני, האדם הממוצע, רוצה להבין. אמרת, אם בן אדם רוצה באמת להתעסק בביטקוין, במקום לקנות קרן נאמנות שצמודה לביטקוין, וכשהוא עולה היא עולה וכו וכו וכו, מה אני צריכה לדעת? תן לי את האלף בית גימל.
האלף הוא להתחיל עם ההיסטוריה של הכסף. שזה לא צריך לצלול כל כך עמוק. יש, למשל... לי ביוטיוב בהרצאה על האבולוציה של הכסף, על הדרך שכסף עשה מסך החליפין, דרך
וואי,
כסף סחורות.
שמעתי פרק מעולה על זה, אני אגיד במשפט, אני לא זוכרת כבר איפה זה היה, שפעם אם שכרנו בכבשים, ואז שכרנו באחד, הביא לו בננה, הוא קיבל תפוז וכל מיני דברים כאלה, הרי שכרנו במוצרים, זה הפך לנייר, כשאתה שומע איזה הזוי, זה הפך הרי לנייר, לשטרות, מודפסות, כי אדם כתב לו על דף, זה התחיל מזה, נכון, תקן אותי אם אני טועה, זה התחיל מזה שאני אמרתי לבן, בן שומע, אני כותבת לך פה על דף שאני אביא לך 12 תפוזים. אתה תביא לי בתמורה את הכבשה שלך, אבל קח את הדף, זה הערבות לזה שאני אביא לך את ה-12 תפוזים. ואז מה בן עשה? במקום לפרוע את החוב של ה-12 תפוזים, הוא הלך לשי. שי שומע, הדף הזה אומר שרותם חייבת לך 12 תפוזים. ואז לאט לאט זה הפך לשטרות.
כן, אז היו עוד כמה שלבים בדרך.
כן, בהחלט, עד היום.
השטרות הגיע בשלב יותר מאוחר, השטרות הגיע כששמו את זה, את הזהב בכספות, אז כזהב ומתכת הכסף שימשו ככסף על פני אלפי שנים, ובמאה ה-11 בסין, ואז במאה ה-15 באיטליה, הגיע השלב הבא שבו באו ושמו את הזהב הזה בכספות, ואמרו, כנגד הכספות האלה נדפיס שטר חוב.
ואז תקבל. זה הערבות, בדיוק. זה התחיל מהמקום הזה של ערבות, שלי נקח את זה לבינתיים, עד שאני...
IOU זה נקרא.
כן.
פשוט אני חייב לך. ופה מי חייב לנו? הבנק המרכזי. אבל מי חייב? מאיפה בנק המרכזי קיבל את הסמכות להדפיס את הכסף? זה סימן שאלה. במה הוא מגבה את זה?
אוקיי. אז אוקיי, זה הבנק המרכזי. אז מה זה ביטקוין? מה זה נותן לי? כמה כאלו יש? איך הוא נוצר? האם הוא נפסק באיזשהו שלב? האם הוא בלתי נגמר?
אז ביטקוין הוא מערכת מוניטרית מבוזרת, שמבוזרת אומר שהיא לא נשלטת על ידי אף גורם יחיד או קבוצה, והמערכת הזאת היא גלובלית וחסרת צנזורה, והיא נגישה לכולם, שזה אומר שכל אחד יכול להוריד את תוכנת הביטקוין, על המחשב שלו, על הטלפון שלו, ולא רק זה, אלא גם להיות מתומרץ כלכלית, לתרום לכוחות החישוב שלה. שזה אומר שביטקוין נשען על ככל שיותר מחשבים יריצו אותו, ככה העוצמה שלו תהיה יותר חזקה. אפשר לראות את זה במובן מסוים כמו טורנטים. יצא לך להוריד בטורנט סרטים וסדרות?
כן.
אז... טורנט זה טכנולוגיה שמשתפת, שאתה יכול לשתף קפצים בין אדם לאדם, באופן ישיר. ביטקוין מאפשר על אותו הישענות של טכנולוגיה להעביר ערך בין אדם לאדם. והוא עושה את זה באמצעות מה שנקרא היום, מה שמוכר כיום, כטכנולוגיית הבלוקצ'יין, שזה שרשרת בלוקים בעברית. ואפשר לראות את השרשרת בלוקים בתור יומן חשבונאי, או מחברת. המחברת הזאת היא וירטואלית. היא גלובלית, זאת אומרת שאני יכול להתחבר אליה מכל מקום בעולם, היא מתעדכנת בזמן אמת אצל כולם, אבל הכי 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 חשוב, שזה המאפיין שמבדיל אותה לצורך העניין מגוגל ספרדשיטס, זה שברגע שעברנו דף במחברת, שכל דף במחברת הוא בלוק בשרשרת הבלוקים, אז ברגע שעברנו דף, אי אפשר לחזור אחורה לשכתב את ההיסטוריה. אז בואי נגיד ששלחתי לך עוד 10 ביטקוין לפני שנתיים.
Okay.
גם אם אני אהיה האקר הכי מוצלח בעולם, גם אם יהיה לי כוח של ממשלה מבחינת היכולת אפילו להחרים שרתים ולהשתלט על דברים והכל, אני לא יוכל לחזור אחורה בהיסטוריה ולשנות את היומן. אם אני נגיד ארצה לשנות את ה-10 ל-0 ולהחזיר את ה-10 ביטקוין אליי. והמשמעות של זה, זה שלראשונה הצלחנו ליצור אמון בין מיליארדי אנשים שלא מכירים אחד את השני, מבלי שיהיה גוף באמצע שאחראי על האמון הזה. שזה לצורך העניין בכסף המערכת הבנקאית, אבל בהרבה מאוד דברים, וזה הרבה מאוד שימושים נוספים של טכנולוגיית הבלוקצ'יין, מתבטא גם בתעשיות אחרות. אז המחברת החשבונאית הזאת, שכל מה שרשום בה זה בן העביר לרותם ביטקוין, שי העביר לדני גל ביטקוין. זה מה שרשום. והיא חשופה לעיני כל, ואני יודע שכשאני בישראל, וג'ון באוסטרליה, ופבלו בברזיל מסתכלים על המחברת, כולנו נראה אותו דבר, ונוכל לדעת שזו האמת, ואמת בעולם של חוסר אמון, בעולם של חוסר אמת, בעיניי זה משהו שהוא מאוד מאוד ווליובל, במיוחד כשמדובר בכסף. עכשיו, מעבר לאיך שביטקוין עובד כמערכת מבוזרת, האופן שבו ההיסטוריה הזאת נשמרת, הדרך שבה אנחנו באמת יכולים להבטיח כמשתמשים שלוקחים חלק ברשת הזאת, שההיסטוריה לא עוברת שכתוב, זה באמצעות תמריצים כלכליים. ופה נכנסים לתמונה קוראי ביטקוין, שאני בטוח ששמעתם על המושג. ואת המושג קריאה אנחנו מכירים בעיקר מקריאת זהב או קריאת פחם, שזה אומר שאנחנו משקיעים אנרגיה פיזית כדי להוציא משהו מהאדמה, שאחרי זה אנחנו נוכל למכור אותו ולהניב ממנו את הערך. בביטקוין האנרגיה שאנחנו משקיעים או שהקוראים משקיעים היא אנרגיה חישובית. ואת האנרגיה הזאת הם מקצים לא כדי להקות בקרקע, אלא כדי לפתור פאזלים מתמטיים מסובכים. למה פאזל? כי פאזל זה סוג של חידה שאנחנו יודעים מראש איך הפתרון הולך להיראות, אבל אנחנו צריכים לעשות הרבה מאוד ניסוי וטעייה כדי להגיע לפתרון הזה. אז כל 10 דקות, כל הקוראים ברשת הביטקוין מתחרים בתחרות, כולם ביחד, על מי פותר את הפאזל הבא ברשת הביטקוין, הראשון שפותר מבין כולם, צועק, תראו, תראו, פתרתי את הפאזל, ואז כולם אומרים לו, היי, המניאק, טוב, נו, קח ביטקוין. וככה מטבעות ביטקוין חדשים נוצרים בעולם, וזה תהליך שמשלב בו אנרגיה גדולה, והכי חשוב את המבנה התמריצים. עכשיו, כדי שתבינו עד כמה זה פרוטוקול שהוא מדהים בעיניי, ושאני חושב שביום מן הימים, סטושי נקומוטו, הממציא האנונימי של ביטקוין, יקבל על זה פרס נובל, זה שאת הקוראים לא צריך לעניין בכלל שהם משתתפים ברשת מוניטרית מבוזרת, שהם דואגים לכך שנוכל להעביר כסף בין אדם לאדם. כל מה שמעניין אותם זה שהם מפעילים מחשב, וכל 10 דקות הוא פותר חידות, ובסוף החידות האלה הם רואים כסף. זה מה שמעניין אותם, מודל תמריצים כלכליים, כתוצאה בגלל המבנה של הפאזלים האלה, ובגלל האופן שבו זה מתנהל, שלושה דברים קורים. אחד, רשת הביטקוין מקבלת את ההבטחה שלה, שהיום אפשר להגיד בפה מלא שביטקוין זה המחשב העל הכי חזק בעולם, הכי חזק, בפער רציני, שאם תחברו את 500 מחשבי העל הכי גדולים בעולם, כולל של גוגל ו-IBM ואמזון, לא תצליחו להגיע לחוזק של רשת הביטקוין. כחלק מפתרון הפאזלים המתמטיים, אז הניסוי והתאייה שהם עושים, זה לשבץ עסקאות במחברת החשבונאית, אז הם כתוצאה גם רואי החשבון של הרשת, ועל זה הם גם כן מתוגמלים בעמלות, שאנחנו שולחים ביטקוין, אנחנו צריכים לצרף עמלה קטנה, וכל זה, זה מה שמאפשר את מה שנקרא immutability של המחברת, את הנצחיות שלה. את זה שאנחנו יודעים להגיד בוודאות, שלא משנה מאיפה נסתכל בעולם ובאיזה שעה ביום, האמת תהיה אחת לכל חברי הרשת.
וואו, זה חזון אחרית הימים. אמת אחת לכולם. לא לפי דעתי, לא אני חושב שלא ההוא העביר להוא, לא ראש הממשלה העביר לזה שהעביר להוא כסף. אמת
זה
אחת.
זה מאוד מתחבר, כשדיברתי עם בן לפני שהוא ככה שקבענו שבן יגיע, אז אמרתי לו, תראה, אנשים בפודקאסט רוצים לדעת, כאילו, איך משקיעים בזה, איך קונים את זה, לכמה מחיר זה נראה לך יעלה. ואחד הדברים שאמרת לי בהתחלה זה, שי, קודם כל הם צריכים להבין את ה, את ה, מה זה מסמל, מה עומד מאחורי זה, לפני בכלל שאנחנו מדברים על השקעה, או איך משקיעים, או איזה ארנק קר או חם, שעוד מעט בטח נזכיר את זה, זה הרבה יותר מהשקעה, זה הרבה יותר מלקנות ולחכות שזה יעלה.
דרך חיים.
סיפור, וכמו שעכשיו בן אמר, זה משהו מטורף, שאתה אומר, רגע, בוא נעזור רגע את כל ההשקעה בצד, ונבין בכלל מה זה אומר.
וגם את ההשקעה, אנחנו באמת נגענו בה בפרק הקודם, לאיך נראית ההשקעה, מה זה הארנקים, איך עושים את זה, שי גם ממש עשה פה חקר ועבודת בית, לאיזה אתרים הולכים. אז לפני שנגיע באמת לדברים האלה, כי דיברנו על זה לא מעט, רציתי לשאול מה קורה כשנגמרים הקוראים האלה שמתעסקים בלקרוא את הביטקוין, וגם האם, מה זה אומר, שזה יהיה בלתי נגמר? כלומר, האם תמיד יש קוראים, אז תמיד יש, זה יהיה בלתי, גם, בלי סוף.
אז אני אסביר. אז קודם כל, מה שצריך לדעת, התחלתי עם זה שביטקוין הוא מערכת מוניטרית מבוזרת, ואם להתמקד שנייה במוניטרית, מוניטרית זה מלשון money, מדיניות של איך לנהל את הכסף. ובאופן שבו העולם מתנהל כיום, יש בנק מרכזי, שהתפקיד שלו זה לכאורה לשמור על יציבות כוח הקנייה של הכסף, ויש לו כמה כלים לעשות את זה. בביטקוין, הכלים האלה לא קיימים. בביטקוין יש חוקים, חוקי קונצנזוס, שכחלק מפתירת הפאזלים המתמטיים, הם עוברים אימות כל 10 דקות, ווידאו שכולם שומרים על החוקים. והחוק המרכזי, אולי החשוב ביותר, אולי החוק שאין שום סיכוי בעולם שהוא ישתנה, זה כמות המטבעות הסופית. שזה אומר שכל 10 דקות, כמו שאמרנו, יש חידה חדשה ונוצרים מטבעות חדשים. בתחילת הדרך היו נוצרים 50 מטבעות כל 10 דקות, אבל כל 4 שנים יש אירוע שנקרא החצייה, שזה אומר שכל 4 שנים הגמול שמקבלים הקוראים נחתך בחצי. אז ב-2009, כשביטקוין התחיל בינואר 2009, זה היה 50 מטבעות לבלוק, ב-2012 זה ירד ל-25 מטבעות לבלוק, ב-2016 זה ירד ל-12.5, וב-2020, בעיצומו של המשבר הכלכלי שגרם לממשלות ולבנקים מרכזיים להדפיס הכי הרבה כסף בהיסטוריה, שתבינו את הממדים, 25% מכל הדולרים שיש בעולם שאי פעם נוצרו, נוצרו בשנת 2020. הגירעון הממשלתי של ארצות הברית, שזה ההפרשים בין כמה הם מכניסים ממיסים לבין כמה הם מוציאים בפועל במהלך שנה, רק הגירעון של ארצות הברית, שהיה 5 טריליון דולר, שווה ערך לכל הכסף שהם הדפיסו ב-220 שנה שלפני. ובעיצומו של המצב הזה, ביטקוין הולך ונהיה נדיר יותר, אז הולכים להיות אי פעם 21 מיליון מטבעות ביטקוין, כיום יש כבר 18.5 מטבעות שמסתובבים בין אנשים, והיתר הולכים להמשיך להיווצר בהדרגה עד שנת 2140, כשכל 4 שנים עוד פעם נחתך הגמול בחצי, שאם לתת אנקדוטה מצחיקה, זה אומר שבין 2100 ל-2140 הולך להיווצר רק ביטקוין אחד.
אז למה לקוראים לעשות את זה? מה זה נותן?
אז המהות של ביטקוין ושל התיאוריה הכלכלית שעליה הוא נשען, זה התיאוריה האוסטרית, שהיא גורסת שזה לא משנה כמה כסף יש בסירקולציה, כמה מסתובב בין אנשים. מה שמשנה זה שהכסף הזה מתחלק להרבה יחידות. כי כסף בסופו של דבר נמדד בכוח קנייה, ולא במה המספר הנומינלי אומר. ולכן, כשאנחנו מסתכלים על עתיד רשת הביטקוין, קודם כל, החלק של העמלות שאנחנו בתור משתמשים משלמים, הולך לתפוס חלק יותר מרכזי מתוך ההכנסות של הקוראים, ובו זמנית חוק מור קורה שהטכנולוגיה משתפרת ואנחנו מצליחים ליצור אנרגיה הרבה יותר זולה, הרבה יותר נוחה, ובהקשר הזה גם העלויות שלהם פוחתות. אז הרעיון מאחורי המודל הזה הוא שככל שאנחנו נתקדם הן טכנולוגית והן מבחינת האימוץ של רשת הביטקוין, עדיין יהיה מאוד מאוד משתלם לקוראים להמשיך לכרות את זה. במיוחד כשמסתכלים בפועל על הנתונים בשטח היום, ורואים שיותר מ-70% מהאנרגיה שמושקעת ברשת הביטקוין, למרות כל הכותרות המפציצות שביטקוין הורס את הסביבה וביטקוין מחריב והורס את האטמוספירה, יותר מ-70% מהאנרגיה ברשת הביטקוין מגיעה ממקורות מתחדשים, ויותר מזה ממקורות עודפים. לצורך העניין, במחוז יונן בסין, במחוז סיצ'ואן בסין, זה מחוזות שיש בהם הרבה מאוד מפעלים של אנרגיה הידרואלקטרית, ופשוט מתבזבזת שם כמות אנרגיה בשנה, שאין לאן לתעל אותה. אז מה עושים איתה? קוראים ביטקוין, וזה אנרגיה שהייתה הולכת לפח. קחו יותר מזה, נכון, יש כל כמה זמן בלגן במאגרי הגז, ומדליקים את הפלרינג, היום יש כבר טכנולוגיה שלוקחת את הפלרינג וקורה ממנו ביטקוין.
משתמשת בו כאנרגיה.
בדיוק, וגם דואגת שבעקבות זאת יש הרבה פחות פליטות. עכשיו, בואו, אני אשים את זה בפרופורציה. אני לא אומר שביטקוין ידידותי כרגע לסביבה. אני טוען שביטקוין משנה את מבנה התמריצים הכלכליים באופן כזה שאפילו מעודד אנשים לפתח כמה שיותר כלים שיוזילו את האנרגיה, ולפתח מקומות שבהם האנרגיה מאוד מאוד זולה, כמו בניגריה, כמו באוקראינה, כמו באירלנד, כמו בקנדה, וזה משפיע, וזה משנה.
אני רוצה רגע עכשיו לקחת את זה גם לפרקטיקה, וגם לדור ה-Y, כי אנחנו כמובן בפודקאסט שעוסק בדור ה-Y, ואם הייתי אומר לך, סבבה, ביטקוין נשמע לי מעולה, מגניב, מה אתה חושב ש... פועל לטובתנו במרכאות כיתרון של דור ה-Y להיכנס לעולם הזה כרגע ולא להיכנס אליו מאוחר יותר, זאת אומרת בעוד 10-15 שנה נגיד. למה חשוב שעכשיו נגיד אנשים ישמעו אותנו ויגידו וואלה נראה לי שווה לקנות ביטקוין
וגם ולא עוד 10-15 שנים? זהו, וגם האם עוד 10-15 שנים כבר לא יהיה אפשר, כי יש פה איזשהו גבול מסוים שגם אם אנחנו נחתוך אותו למלא מלא מלא מחתיכות מתישהו יש גם ילודה ומתי... להבין גם מתי זה צריך להיות בעיה.
כן, אז יש פה שני רבדים לתשובה הזאת. קודם כל, צריך להסתכל על הדמוגרפיה. ודמוגרפיה זה מילה מאוד גדולה שבקושי משתמשים בה ביום-יום, אבל היא כוללת הרבה מאוד דברים בתוכה. החל מכמה מהאוכלוסייה העובדים, דרך הגילאים והחלוקה של הגילאים, ועד פערי העושר, מי מחזיק באמת בכסף. וכשמסתכלים על הדמוגרפיה ועל פערי ההון ומבינים עד כמה המדיניות של בנקים מרכזיים הובילה לכך שאנחנו, הדור ה-Y, נאלצים להיות אלה שגרים אצל ההורים באחוזים הכי גדולים אי פעם, כשמודדים את זה במיוחד בארצות הברית, אבל אני בטוח שזה נכון גם בישראל.
נכון גם בישראל.
וכשאנחנו רואים את הבייבי בומרס שהם מגיעים עכשיו לפרישה, ואת, מה זה מגיעים? פורשים בהמונים. ואנחנו רואים את הסיילנט ג'נריישן, את הדור השקט שלפני מלחמת העולם השנייה, שזה שני הדורות, לא רק שהם הכי עשירים, אלא מעולם לא היו פערי הון כל כך גדולים בין דורות, משום שמעולם לא נתנו לזה להימשך בצורה מלאכותית כל כך הרבה זמן. ועכשיו נוצר מצב שהבומרים צריכים למכור את הנכסים שלהם, את הבתים שלהם, את המניות שלהם, כדי להמשיך להתקיים בפנסיה, ואנחנו אמורים להיות אלה שקונים את זה, אבל אין מספיק כסף. אז בעיניי, ביטקוין הוא העברת ההון הגדולה בהיסטוריה, שמי שיעצור רגע ויגיד, רגע, אולי יש פה משהו, אולי אני צריך לצלול לתוך זה ולהבין מה קורה כאן, הוא יבין שלקחת חלק ברשת הזאת שמתפתחת, באפקט הרשת שנוצר סביב ביטקוין, זה אומר גם לקחת חלק בהקצאת ההון הכי רציונלית והכי נכונה, בהינתן המצב שהכלכלה והשווקים הפיננסיים נמצאים בהם היום, ובהינתן המצב הדמוגרפי שאיתו התחלתי את התשובה, של הריחוק והדיסוננס הקשה מאוד שקיים בין הדורות, בין העשירים לעניים, שהיום 10% מהאוכלוסייה בארצות הברית מחזיקים ביותר מ-65% מההון, בעוד ש-50% מהאוכלוסייה מחזיקים בפחות מ-5% מההון, 10% מהאוכלוסייה בארצות הברית מחזיקים ב-85% משוק המניות. אלה מספרים שכאילו הם בלתי נתפסים. הם חצו את השפל הגדול של 1929, ומנסים לתת לזה להמשיך. להמשיך עוד. ואנחנו בתור דור הוואי צריכים להבין עד כמה זה מזיין אותנו. וצריכים להתעורר. כי הדרך שלנו למחות על חוסר ההוגנות, וזה חוסר הוגנות כי עושים את זה בשושו, עושים את זה בשקט, עושים את זה בחסות מה שנקרא אינפלציה, שמפחיתים לנו את כוח הקנייה של הכסף על פני זמן.
כל שנה.
אני לא מדבר על אינפלציית מדד המחירים לצרכן, שזה חלק מהכלים במרכאות שבהם משתמשים כדי להסוות את מה שקורה באמת. יש אינפלציה מוניטרית, שאינפלציה מוניטרית מדברת על כמה כסף חדש באמת נכנס לסרקולציה, ויש את אינפלציית מדד המחירים לצרכן, שזה מדד שמחושב על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שסוקרת אנשים כאילו אנחנו נמצאים ב-1980, שביצעו במדד הזה מספר שינויים בעבר שלא מטיבים עם עליית מחירים כדי להציג מצב כלכלי טוב יותר, ושבפועל המחירים עולים הרבה יותר. ואת זה רואים מצוין כשמודדים את השכר הריאלי של האנשים ואת מה שהם באמת יכולים לקנות מהכסף ואת עומק החוב שבו הם נמצאים. אז בארצות הברית 105% חוב להכנסה במשקי בית. זאת אומרת שכל משקי הבית בארצות הברית נמצאים במצב שיש להם יותר חוב, כאילו ככלל, כן? לא פר משק בית. מההכנסה שלהם באמת. שזה בלתי נתפס.
כי
איך אתה הולך להחזיר את החוב אם יש לך יותר חוב מההכנסה שלך?
מטורף זה, באמת. זה מטורף.
וזה רק משקי בית. לא דיברתי על תאגידים, לא דיברתי על ממשלות.
זה מדהים. תשמעי, זה גם קורה בארץ הרבה. זה לא, אני לא מופתע, כי גם בארץ, אתה יודע, אנחנו מדברים על, אנחנו לוקחים את זה שנייה לכיוון האוברדרפט, אני לא אכנס לזה יותר מדי, אבל גם בארץ, אנשים, לא מעט משפחות, יש להם יותר, אתה יודע, כבר הדור שלפנינו, דור ה-X, חי באיזשהו מקום של זה סבבה להיות במינוס, זה סבבה להיות חייב יותר משיש לי, וזו גם אחת המלחמות לדעתי הגדולות של הדור שלנו, של להבין שזה לא בסדר, שזה לא בסדר, שההורים שלך אומרים לך סבבה, אין לך כסף, כאילו בסדר, אז ככה הלוואה על המינוס, אז ככה הלוואה על הרכב, אז ככה הלוואה, זה פשוט, זה מלחמה לדעתי, אחת המלחמות הגדולות של הדור שלנו, להתגבר על הדברים האלו, שההורים שלנו כן, ועוד פעם אני מכליל פה, שההורים שלנו גדלו עליהם וחיו לפיהם, וזה דברים שהם פשוט לא נכונים. הם לא נכונים כלכלית.
אל תשכח שההורים שלנו חיו בשנות ה-80, שם עברנו מהלירה לשקל. ואם לומר את זה בצורה הכי פשוטה שיש, פשטנו רגל. מדינת ישראל פשטה רגל במעבר מהלירה לשקל, וללא סיוע חיצוני גדול מאוד מארצות הברית, ככל הנראה שלא היינו יוצאים מזה, והיינו נראים היום כמו מדינת עולם שלישי. אבל כמו שאתה אמרת על מה שהדור ה-X חווה, על זה שתיקח חוב זה בסדר, צריך לשאול את הלמה. למה זה בסדר? וזה כי תמיד הורידו את הריבית. ועם מחיר הכסף על פני זמן, שזה הריבית, שאם אתה סוחר עכשיו כסף, שאתה אומר, אוקיי, אני מחזיר אותו עוד 3 שנים, ואתה אמור שלם כל תקופה את החלק היחסי, גם להחזיר את הקרן וגם את העלות של כמה זה עלה לך. היום הריבית היא 0. אז כמה עולה לך לסחור כסף על פני זמן? מעט מאוד. 0. ואם לכסף אין ערך על פני זמן, אז מה אתה תעשה אם אתה חכם? אתה תיקח כמה שיותר הלוואות, ואתה תקנה מה שכן יש לו ערך על פני זמן, כמו נדלן. ובגלל זה אנחנו חיים בבועת הנדלן הכי גדולה בהיסטוריה של המדינה. ואתה תקנה זהב. ואתה תקנה את מה שנדיר, את מה שישמור על ערכו, את מה שלא נתון למניפולציות של אנשים שעושים את זה לאינטרס אישי, פוליטי, תבחר את האינטרס.
כן.
או כן. שהם גם עושים טעות. יכול להיות שהם כן חשבו על טובת הכלל ועשו טעות.
נכון.
אבל טעות שהם לא עצרו בזמן לחזור בה. וביטקוין הוא פתרון. הוא פתרון כואב, כי אין למעשה תרחיש של אימוץ גדול של ביטקוין, שהוא לא מגיע עם הרבה כאב לאחוזים גדולים מהאוכלוסייה. ובגלל זה, זה חלק מהרצון שלי, כן שאנשים ידעו את הדברים האלה, ויבינו שאנחנו צועדים לעולם שתכף כבר לא תהיה לנו את ההחלטה. שברגע שיבטלו את הכסף המזומן, וזה יקרה, זה יקרה אפילו בקרוב, אנחנו למעשה נלקחת מאיתנו ההחלטה, היכולת להביע מחאה באמצעות כסף. אנחנו נהיה נעולים בתוך מערכת שליטה סגורה. וביטקוין הוא הדרך to opt out בזמן.
אני אגיד שתענוג להקשיב לך, בן. אני באמת חושבת שיש לך המון ידע, ובדיוק הסתכלתי ככה על השאלות מהקהילה, ואמיר שאל, תשאלי אותו מה גרם לו להפוך את הידע והאהבה שלו לקריפטו ולביטקוין, לפרויקט חברתי בבירת הנגב. ונראה לי שעוד לפני שאתה עונה, כשאני מקשיבה לך, אני מבינה כמה אתה עמוק מהבחינה החברתית והתפיסתית וההיסטוריונית. כאילו, אתה בכלל מסתכל על זה כהיסטוריה וכאיפה, לאור ההיסטוריה, אתה יודע מה ההיסטוריונים עושים, הרי הם לא רק חוקרים את ההיסטוריה, הם גם חוקרים את ההיסטוריה כדי להבין מה אמור לחזור על עצמו, ואומרים שההיסטוריה תמיד חוזרת על עצמה, ואם נסתכל על כל דבר שקרה בעולם, הוא יחזור על עצמו בעתיד, הוא כבר חזר על עצמו, ואתה ממש מסתכל אחורה, ולאן זה יכול להגיע, ומה קורה כשסוגרים, אז מישהו מחפש way out, וכל הדברים שאתה מתאר פה, הם תענוג, תצרוף, באמת, תדע שממש עשית לי סדר, כי אני ושי כל הזמן פרקטיקה, והוא כבר הסביר לי על ארנקים חמים, ומה אני צריכה לעשות, ואיזה אתר אני פותחת, ואתה כאילו רגע שם אותי ב-human being, בשורשים שלי, בלמה אני צריכה את זה, ולמה אני רוצה את זה. אז גם נשמח שתיגע במילה, כי אנחנו לקראת סיום, איך חברתית, כל הנושא הזה של בירת הנגב, איך חברתית אתה מחובר לזה. ובנוסף, מה לדעתך, א', ב', ג', מכאן, מבחינתך דור הוואי, עכשיו ששמעה את הפרק, מה הם עושים מחר בבוקר, עזוב מבחינת הארנקים, כי זה עשינו בפרק הקודם. אני ממש מתכוונת, מבחינתך רציונלית, מה זה אומר? מה צריך לעשות?
כן, אז קודם כל תודה על הפרגון. מעריך את זה, זה תמיד כיף לשמוע. בלוקצ'יין בי7, שזה עמותה שקמתי בדרום עם מספר חברים, האמת שהתחילה ממש מכלום, כמה אנשים רנדומליים שכתבו בפייסבוק, מי בבר שבע, בואו ניפגש לדבר על ביטקוין, וזה היה בספטמבר 2017 או אוגוסט 2017, והתחלנו להיפגש בבלנדר, ולדבר על מטבעות דיגיטליים, על ביטקוין, וראינו את הביקושים, ופתאום במפגש הראשון היינו 5, ובמפגש השני פתאום היו 10, ואז 15, והתחילו להגיע הרבה מאוד אנשים, וראינו את הביקושים. אז עוד לפני שהייתה עמותה, עוד לפני שהיה כלום, פשוט התארגנו ביחד, פתחנו קבוצת וואטסאפ, והרמנו כנס באוניברסיטה ל-300 איש.
באוניברסיטת בן גוריון.
גייסנו...
איך לא הייתי? אבל אני הייתי 3 שנים שם, איך לא שמעתי על זה?
היית בתוך הספרים.
כן, למדתי. למדתי. עזוב, אני חספסתי.
גייסנו תרומות, פתחנו ארנקים ליותר מ-170 אנשים, שלחנו להם ביטקוין בשווי של 10 שקלים. היה ערב באמת מגניב, שממנו הבנו שאנחנו רוצים לקחת את זה הלאה כפרויקט חברתי. אז העמותה קיימת כבר 3 שנים. במסגרתה ארגנו הרבה מיטאפים וכנסים והרבה חיבורים לסטארט-אפים ממשקיעים וליזמים לעבודה ודברים כאלה. והאמת שעוד פחות מחודש אנחנו מכניסים את הקורס הראשון לאוניברסיטה לפקולטה לניהול.
בבן גוריון?
בבן גוריון.
איך סיימתי ללמוד עכשיו כבר?
יכולה לחזור אותם, תמיד אפשר לקחת עוד קורסים, תיודעת. אחד לא מחזיק אותך בשל שאלה.
אני אחזור. רגע, ומי הולך להעביר? אתם ממש הולכים להעביר את הקורס?
כן.
בן, בשעה טובה, וואי, כל הכבוד, איזה כיף להם, איך הם יזכו בך?
כן, זה, אני אור וקים, שהם השותפים, חלק מהשותפים להקמת העמותה, אנחנו נעביר את הקורס ביחד, מתכננים להביא הרבה מרצים אורחים, אנשים חשובים מהתעשייה שיכולו לתת את האינפוטים שלהם מהיבטים שונים, יזמות, השקעות וכדומה.
מקווה שתעשו מבחן קל בסוף, ולא קשה מדי.
כן, זה
עתיד.
אני אומר לך, אני עוד שנייה פרשתי מהתואר, אתה רוצה שאני אעשה להם עבודה קשה?
ביטקוין זה טוב או לא?
רגע, אז רגע, אני חייבת לשאול, אני יודעת שהפרק הזה מתארך, אבל לא אכפת לי, כי אתה מעניין אותי מאוד. הביטקוין, הרי יש את הביטקוין, ויש את האיתריום, ויש את הביטשרס שהיה, ויש כל כך הרבה, וגם שאלו פה שאלה, טל טרי שאלה, כל המטבעות וההבדלים ביניהם, והערך המוסף, ושאר המטבעות הווירטואליים, ומה הערך מושפע בכלל, למה דווקא ביטקוין ולא ביטשרס, או למה דווקא... איך... קצת תן לנו רגע במשפט, כי אני יודעת שזה עוד עולם שלם, אבל תן לנו רגע במשפט שלך.
אז ביטקוין דיברנו על זה שיש מחברת חשבונאית מבוזרת ומשותפת לכולם. המטבעות הנוספים נוצרו... מתפיסה של למה שלא נשתמש במחברת הזאת, כדי לא רק לרשום רישומים חשבונאיים, אלא בואו נתחיל לרשום דברים נוספים, כמו רישומי נדלן, כמו רישומי מניות, כמו רישום של כל משהו שהוא יכול לקבל ייצוג כלשהו. היום יש כבר זכויות יוצרים על הבלוקצ'יין, לצורך העניין. ו... fast forward ל-2015, הוקמה פלטפורמת איתריום. שאיתריום היום היא עדיין הפלטפורמה השנייה בגודלה בשוק המטבעות הדיגיטליים, יש לה את המטבע האת'ר שהוא נחשב מוכר, ואיתריום באו לפתור בעיות ליזמים. הבעיה הראשונה שהם באו לפתור זה את הצורך להקים קהילה. כי כשאתה יוצר מטבע דיגיטלי או רשת בלוקצ'יין, אתה מוכרח לאסוף סביבך אנשים שלא רק יהיו מוכנים להשקיע כסף, אלא גם ירצו להריץ את תוכנת הבלוקצ'יין על המחשב שלהם, לתרום כוחות חישוב ולקחת שלב חלוצי ברשת. אז את זה הם רוצו לפתור. דבר שני שהם רוצו לפתור זה את בעיית האנרגיה, ולא את בהכרח את הפגיעה הסביבתית מהפן הזה, אלא יותר את הייעול של האנרגיה. כי בביטקוין אנחנו משתמשים באנרגיה כדי לפתור את הפאזלים המתמטיים ולהוציא ביטקוינים חדשים, וזה מספק את ההבטחה. באיתריום באו ואמרו, למה שלא ננסה לתעל את האנרגיה הזאת, לא רק לפתירת פאזלים מתמטיים שישמרו על הבטחת הרשת, אלא גם לטובת מחשב על עולמי. שכמו שהיום אנחנו מריצים תוכנות על המחשב שלנו, וכבר על פני השנתיים האחרונות אפשר להריץ אפילו משחקים בענן, שאנחנו פשוט נשענים על Amazon Web Services או על Google Cloud, ומריצים ככה תוכנות, אז אותו דבר נוכל לעשות, רק על רשת מבוזרת. רשת שהקורים בה גם כן, מתומרצים כלכלית כדי לתרום את האנרגיה שלהם למחשב העל. וכך הם יצרו למעשה מאחורי הקלעים סוג של מכונה, שמתעלת את האנרגיה לטובת מי שהכי צריך אותה. מי זה מי שהכי צריך אותה? מי שמוכן לשלם. וזה יצר אקוסיסטם של לא רק תוכנות שנבנות על גבי איתריום, למשל רשת חברתית מבוזרת, שאם אני לוקח את פייסבוק כדוגמה, אנחנו המוצר של פייסבוק, היום זה לא סוד, פייסבוק לוקחת את המידע שלנו, מאבדת אותו, מוכרת אותו לכל המרבה במחיר, באו יזמים ואמרו, למה שלא נריץ רשת חברתית מבוזרת, שבה קודם כל, אם המפרסמים כן ירצו לפרסם לנו, אנחנו נוכל לבחור מה מהמידע שלנו אנחנו רוצים לשתף עם מפרסמים, וככל שנשתף יותר מידע, ככה נתוגמל באופן ישיר במטבע דיגיטלי על המידע שאנחנו משתפים. מעבר לזה, אף מידע לא ישמר עלינו במסגרת החברה במרכאות, כמו פייסבוק שמנהלת את זה במאגרי המידע שלה, שזה גם כן סיכון מאוד מאוד גדול בעידן שכבר אין בו פרטיות למעשה, ו... הרשת הזאת תהיה בנויה גם כן על מבני תמריצים כלכליים. במקום שהאלגוריתם של פייסבוק יחליט לנו מה אנחנו רואים, מתי אנחנו רואים ואיך אנחנו רואים, כשאנחנו נעשה לייק למישהו, אנחנו למעשה מכניסים אותו לסוג של תחרות, שכל 12 שעות לצורך הדוגמה, יש כמות של כסף שנמצאת ברשת, שמשולמת בתור עמלות, והיא הולכת לתוך בריכה כזאת שמחכה, ובסוף 12 שעות, מי שהיה לו 10% מהלייקים, מקבל 10% מהכסף, ומי שהיה לו 5% מהלייקים, מקבל 5% מהכסף. ואז הווירליות לא נובעת ממה שפייסבוק וגוגל רוצים שתראה, היא נובעת ממה שהציבור באמת רצה לראות והצביע עם הכסף שלו. אז זה סתם דוגמה לרשת חברתית מבוזרת, קחי את אותו דבר ותעשי לו copy-paste על בית קזינו מבוזר, שאנחנו לא יודעים כמה... איך בנוי הקוד תוכנה של הבית וכמה גונבים אותנו מאחורי הקלעים בגלל זה, וכמה גנייה הוא לוקח, כמה עמלות הוא לוקח על השימוש בפלטפורמה, ועל הרבה היבטים נוספים. וחלק מהתוכנות שגם קמו, זה תוכנות שמאפשרות לך להקים מטבע דיגיטלי מאוד מאוד בקלות. ואז אם אתה יזם שלא היה לו כוח לחקור בעצמך את הקוד התוכנה של ביטקוין כדי ללמוד אותו לעומק ולהבין מה אתה רוצה לשנות, ואם לא היה לך את היכולת לגייס סביבך קהילה, אתה תוכל להשתמש בקהילה הקיימת של איתריום ובכוחות החישוב הקיימים של איתריום כדי להנפיק מטבע דיגיטלי, ובסופו של דבר ליצור גם את הרשת של עצמך. אז הרבה מאוד סטארט-אפים שהיום גם נהיו מאוד מאוד גדולים בתחום, בטופ 5, התחילו בתור טוקן על איתריום שהם הנפיקו, תוכנה שדי בקלות הם הוציאו על איתריום, ככה הם התחילו לצבור את הקהילה סביבם, ואז עברו לרשת בלוקצ'יין משלהם, אחרי שהם כבר טיפחו קהילה משל עצמם.
זה אומר שזה תחרות? זה מייצר תחרות בין המטבעות האלו? חד
משמעית. יש הרבה מאוד תחרות. כמובן שיש הרבה סוגים של מטבעות. היום אנחנו נמצאים במלחמה המפלצתית בין מטבעות התשתית. שאם נסתכל על האינטרנט כשהוא נוצר, אז בסופו של דבר היה קודם כל מחשב אחד פה ומחשב אחד שם, ואז נוצרו local area networks, רשתות מקומיות, שהתחילו לחבר פה חמישה מחשבים ופה חמישה מחשבים ושם חמישה מחשבים, והם כל הזמן התחרו אחד בשנייה עד שהם התחברו אחת לשנייה. וככה נוצרה למעשה התשתית בהדרגה של רשת האינטרנט, שכל פעם נוספת עוד שכבה של תשתית. שהיום ברשת של האינטרנט יש את ה-HTTP ואת ה-DSL ואת כל הרשתות שקיימות ברקע.
אז אם בא לי להשקיע בתשתית העל, אם בא לי להשקיע בזו שתנצח את כל התשתיות ותתחבר ותהיה המגה רשת, כדי שאני לא יהיה זו שמשקיע במשהו שהולך להיגנז,
אז תשקיעי בביטקוין.
אין דרך יותר טובה לסיים את הפרק ו...
תשקיעי בביטקוין.
לא, אבל אם להוסיף לזה משפט, כל מה ש... הרבה ממה שבונים על מטבעות אחרים, על רשתות אחרות, ניתן יהיה להטמיע בסופו של דבר על ביטקוין, בצורה שככל הנראה מתפשרת פחות על הבטחה ועל ביזור. ובגלל זה אני סבור באופן כללי ש... חוק ה-2080 הולך להתקיים גם כאן, שביטקוין הולך לתפוס את הנפח המרכזי בדווח הארוך, ויהיו את הרשתות הקטנות שיהיו נישתיות יותר. אבל זו כמובן דעתי, ויכול להיות שאני טועה.
אפשר שאלה רכילותית לסיום? נכון, כמו שאומרים, שאדם שממליץ, כמו שאני ממליצה נניח להודות על משהו, או לעשות חקר עצמי, כי אני עושה את זה במקלחת, וזה מאוד נחמד לי לדבר עם עצמי. אגב, אני גם מדברת עם עצמי בכל רם. בעידן שיש אוזניות, אז מותר, כי חושבים שאני באוזניות, אבל למרות שאין לי כלום באוזניים, כן? אז אני הולכת בחוץ עם הכלבה שהיא מדברת בכל רם, אז אני מרשה לעצמי להמליץ לאחרים ומסבירה למה זה עוזר לי. כי אני באמת מדברת עם עצמי, שואלת עצמי שאלות, ומערכת יחסים עם עצמי הכי חשובה לכל דבר בחיים. אז למה עשיתי את ההקדמה הזו? כדי לשאול, כי אתה ממליץ פה על ביטקוין, ואתה מסביר למה זה חשוב, ואתה רואים שבעומקים ובשורשים זה באמת באמת חשוב לך מבחינה חברתית ולשנות את הסטטוס קבוע הקיים. אבל האם הכסף שלך מושקע אכן כולו בביטקוין, מההבנה שאין סיבה שיהיה כסף בבנק?
חוץ ממה שאני צריך ליום-יום, כן.
וואו. וואו. יושב איתך בחדר אדם שכולו מושקע בביטקוין.
תפסי בכיסים, מלא מטבעות.
אני רק מזכיר שנכנסתי לתחום בתור סטודנט, אין לי כזה הרבה מטבעות, אבל כן, אני היום... למעשה לא מסתכל על המאזן שלי, על ההון שלי, במונחים של שקל או של דולר. זה פשוט פחות מעניין אותי. כי אני יודע שאם מדפסות הכסף הולכות לעבוד נונסטופ, כי אין להן ברירה אחרת, האלטרנטיבה היא פשוט הרבה יותר גרועה. אז במצב כזה ביטקוין רק הולך להמשיך לצמוח, ובמצב כזה אני פשוט מעדיף למדוד את הרווחיות שלי, את ההון שלי בביטקוין. כי זה פשוט הולך... דברים הולכים ונהיים יותר זולים. במקום שמסתכלים על ביטקוין כמתייקר, אני מסתכל על דברים אחרים כי נהיים יותר זולים.
150 אלף שקל למטבע אחד, צריך למכור כליה.
יו, בא לי עוד פרק עם בן סמוכה.
אפשר לעשות עוד פרק המשכים.
אני אגיד לך גם למה, יש לי עוד מלא שאלות. אני בטוחה שגם לחברי הקהילה. שאלה של, אוקיי, אם הכסף שלך נמצא שם, אז מה זה אומר אם אתה רוצה לקנות בית? ואיך אתה ממיר את הכסף? והאם זה אומר שהבנק בכלל לוחץ לך יד, ואומר לך, אוקיי, אחי, מה שאתה רוצה אני איתך, או אין מצב, וואי, יש לי מלא שאלות, ואני מרגישה שהפרק כבר נהיה מאוד ארוך.
זה מטורף, ולא שמנו לב בכלל, זה נראה לי היה הפרק הכי ארוך שלנו בתולדות
וויינאו. מסמן לי כבר דניגל עם דגל לבן, די!
דניגל בשעה הזאת היא מצנפת ושוקוחה ממרשמלו.
למה ככה? מעניין לי, אחי, מעניין לי.
טוב, אז תראי, יש לנו מלא שאלות, אבל אנחנו, אני יותר מאשמח להביא את בן לפרק בהמשך, אם הוא ירצה.
וגם שתענה לנו בקהילה.
נהנה. אני אשמח אם תענה בקהילה, אנשים באמת...
תשאלו שאלות, ובן יענה. זהו, הוא הציר, חברים, הוא אמר את זה.
הוא הציר, הוא אמר לא אנחנו. ואני באמת רוצה להודות מקרב לב לבן, באמת תודה על הזמן. זה לא סתם היה הפרק הכי ארוך שלנו, אני נהניתי ממנו בטירוף. ואני חושב שבאת לנו בול בזמן, שזה, אתה יודע, נהיה הייפ כזה, ואנשים באמת לא מבינים רגע מי נגד מי. נתת פה בריף שהוא הרבה יותר חשוב מרגע להבין איך קונים ואיזה ארנק ואיזה עכשיו אפליקציה. אני רוצה להגיד לך תודה על זה. תודה רבה.
תודה לכם.
וזהו, תודה לרותם גולן המדהימה.
בן, אני מאוד נהניתי ממך. אני חייבת להגיד, כמישהי שככה מייצגת את הקהילה שלנו ברמת הידע, עשית לי שכל, כי עזוב, איך ומה אפשר למצוא בקלות, ביוטיוב, איך פותחים, באיזו אפליקציה, איזו אפליקציה, וכל הבסיס והמאחורי הקלעים, תקשיב, תענוג, בן, שתדע, ממש.
כן, שמחתי להיות כאן. אני חושב שזה מאוד חשוב לדבר על ביטקוין בדרך שלא מציגים אותו, בדרך כלל בתקשורת. עכשיו זה טיפה יותר צובר, אבל לאט לאט.
מדהים.
תודה, תודה רבה רבה. תודה אז בן. אנחנו נתראה בפרק 22.
22. זהו, תודה לרותם, תודה לבן, תודה לדניגל על הביט. נתראה בפרק 22.
יאללה ביי.